חי תמיד איתי כוחה.
יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
לילה טוב לכם מאזינים יקרים. יום אביב בשבוע ואנחנו לילה בתוכנית נוספת בסדרת התוכניות יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, ראש ישיבת היכל מאיר, יושב ראש ארגון הידברות, איתכם כאן באולפן ישראל בן צבי. לילה טוב כבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
נציין לפני שאנחנו מתחילים שמאזינים שרוצים להעביר שאלות אל כבוד הרב ונעלה אותם כאן בתוכנית, יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מקישים 1, אחר כך 6, אפשר גם בפקס 03-616-4477. הלילה אנחנו מציינים במדינת ישראל את יום הזיכרון לקדושי השואה. נשמח שהרב יתייחס בהרחבה בראשית הדברים, כיצד צריך להתייחס ליום הזה, וכמובן גם לימים שבהם אנחנו נמצאים, הימים שבין הימים של ספירת העומר עד לשבועות.
אתמול מנכ״ל הידברות הראה לי נתון שפורסם בו ביום על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתון שדווקא בערב יום השואה אמור לעורר את כל עם ישראל בארץ בעולם להתבוננות במה שנוגע למספר של עם ישראל לפני ואחרי. על פי הנתונים שפורסמו אתמול על ידי הלשכה המרכזית, יש היום בארץ 14.5 מיליון יהודים ועוד 11,000. וזאת לעומת 16,600,000 יהודים שחיו בעולם לפני השואה. הפלא הגדול שיש בדבר, כשבוחנים את ההתרבות בעמים אחרים, ניקח למשל את מצרים, שכנה של ישראל. האוכלוסייה המצרית הכפילה את מספרה פי 4 במהלך השנים האלה. כך הם מפרסמים שמ-20 מיליון הפכו להיות 80 מיליון במרוצת השנים, שמאז השואה השואה שהתרחשה לעם ישראל ועד היום, האוכלוסייה המצרית הוכפלה פי 4. אצלנו, לאחר שבשנות השואה האיומה הושמדו 6 מיליון יהודים ונותרנו 10,600,000, היום אנחנו מונים 14,511,000. והשאלה הגדולה היא מדוע? איך ייתכן שבעולם רואים ריבוי מספרי כזה גדול, פי כמה וכמה, כשאצלנו, אמנם מאז השואה ועד היום, עם ישראל גדל בעוד כמה מיליונים, אבל היכן כל השאר? והתשובה העגומה נעוצה בכמה נתונים שמן הראוי שכל יהודי, כל יהודייה, כל מנהיג, כל רב, ייתנו את הדעת על הדבר ויחזקו את כל הנמצאים בסביבתם. ההתבוללות שאוכלת בכל פה בעם ישראל, בכל העולם כולו, וצמצום הילודה, ההפלות, דברים שאנשים מהבחינה הפרטית שלהם מתייחסים באותה שעה רק לאינטרס האישי שלהם ולא רואים את האינטרס הכללי של עם ישראל, שהוא בעצם גם האינטרס האישי של כל אחד ואחד. לפני שבועיים ביקר כאן בארץ רב מקנדה וסיפר לי שבקהילה שלו 70% התבוללות. וכך מקומות שונים בעולם, 60%, 72%, 50% ומשהו, אלה מספרים מבהילים. אמנם לא העניין כעת לחפש אשמים, כי אין ספק שהרפורמים, כל הגישה הרפורמית היא זו שציננה וקררה את היראה שהייתה בעם ישראל מלהתבולל בעמים. וכפי שהיום רואים גם בעולם, כשעומד מי שקורא לעצמו רבי רפורמי ליד כומר ומחתנים שניהם יהודי ולא יהודיה, או לא יהוד, להפך גם, העניין מעורר שאלות גדולות בכל מה שנוגע לרפורמה, לכל הגישה המעוותת הזו. אבל אנחנו צריכים לתת את הדעת במה שנוגע לעצמנו, כיצד נוכל לתת חיזוק לכל הנמצאים סביבנו, גם לעצמנו בנקודות האלה. ובאמת לא פעם ישנן פניות של צעירים, צעירות, יהודים ברחבי העולם, מהפניות שמגיעות להידברות, מאותם שמתחזקים ישראלים שנמצאים כעת בחוץ לארץ ועומדים בניסיון הגדול הזה, ולא פעם בני משפחה ששומעים מקרוביהם, או יהודי מתחזק שומע מחברו שנמצא שם בארצות הברית או במקומות אחרים בעולם, שהוא שוקל נישואין עם לא יהודיה, מה בעצם ניתן לומר באותה שעה? יש בזה כמובן כמה וכמה מסלולים שתלויים ברמתו הרוחנית של אותו אדם. אדם שיש בו, גם אם הוא לא שומר תורה ומצוות, אבל יש בו אמונה, יש בו קשר למסורת, יש לו את הקשר לתורה באיזושהי דרך. כאן כמה חשוב לציין ולהבהיר את המשמעות של להיות יהודי. כל מי שמאמין בבורא עולם, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בישעיה כתוב, ונתתיך לאור גויים. בפסוקים אחרים בתורה, בנים אתם להשם אלוקיכם, בני בכורי ישראל. כלומר, עם ישראל נדרש לייצג את האלוקות בעולם, ולשמור על עצמו מכל משמר שלא להתבולל בין העמים. המשנה באבות אומרת, חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נברא בצלם אלוקים והוא חביב. אבל המבנה הרוחני של מי שנולד לא יהודי, והמבנה הרוחני של מי שנולד יהודי, מנקודת מבט תורנית של מי שמאמין בתורה, וגם לא יהודים שמאמינים בתורה, יודעים את העמדה הזו של היהדות, שהקשר והחיבור ביניהם הוא לא שייך בכלל. אפילו כשמדובר במישהי כן יהודיה, וכך סיפר לי אותו רב קהילה, שמבנות קהילתו אומרות לו, רגע, מה הבעיה? הילדים שלי יהיו יהודים, אני יהודיה, והולכים לפי האמא. כשאיש מתחתן עם לא יהודיה, הרי הדורות הבאים בעצם נמחקים מעם ישראל. כלומר, כל השושלת, מאז אברהם אבינו, דרך משה רבנו, וכל עם ישראל במשך כל הדורות, עד אותו אדם, כל השושלת הזו נקטעת, כאשר ילדיו כבר לא נחשבים יהודים. אבל גם כשמדובר ביהודיה שמתחתנת עם לא יהודי, כשהתורה אומרת שעלינו לשמור על עצמנו, לשמור על עם ישראל, לשמור על מי שאמור לייצג את האלוקות בעולם, הגויים לפי המבנה הרוחני שלהם נצטוו בשבע מצוות ושכרם בהתאם. עם ישראל עם מבנה רוחני שונה שנצטוו בתרייג מצוות והשכר בהתאם. אם לא יהודי בא ואומר, אני רוצה להתגייר, רוצה להצטרף לעם ישראל, והגישה שלו היא באמת אמיתית וטהורה, המניעים שלו הם טהורים, ודאי שנקבל אותו בזרועות פתוחות, והתגייר, ומצווה גדולה, ואהבתם את הגר מלבד ואהבת לרעך כמוך, יש מצווה גדולה לחבק, וידועים דברי הרמב״ם באיגרת שלו לרבי אברהם הגר, כמה הוא מרומם אותו ומחזק אותו ומעודד אותו, על הצעד הגדול שהוא עשה כשהצטרף לעם ישראל. אבל כל זמן שלא התגיירו גיור כהלכה, הרי יש כאן אמנם מצד אחד את הכבוד שעם ישראל נותן לכל אדם באשר הוא אדם, אבל במה שנוגע לנישואין, חלילה אסור לנו להתערבב בגויים, להתבולל בגויים, לבולל את הגויים בתוכנו. ומעניין מאוד שישנו מחקר שנערך דווקא על ידי מוסלמי, היה כנס רבנים שהוא נאם שם, ולאחר מכן שאלתי אותו גם שאלות, גילה דבר מאוד מעניין, וחשוב לפרסם את העניין הזה לאותם שנבוכים בשאלה, האם הרגש אמור לגבור על השכל, כשבשכל הוא מבין לא מתאים להתחתן עם לא יהודיה, זה לא שייך, אבל ברגש הוא מרגיש את הקשר ואת הקרבה, וקשה לו לוותר על הקשר הזה, וחשוב לפרסם את הנתון הזה שאמר אותו חוקר. הוא ערך מחקר, לא רק בארץ, במקומות שונים בעולם, מה קורה כאשר אנשים שבאים מדתות שונות, אותו גם לא שאלות, דווקא יהודי ולא יהודי,
גילה דבר מאוד מעניין.
וחשוב לפרסם את העניין הזה לאותם שנבוכים בשאלה, האם הרגש אמור לגבור על השכל, כשבשכל הוא מבין לא מתאים להתחתן עם לא יהודיה, זה לא שייך. אבל ברגש הוא מרגיש את הקשר ואת הקרבה, וקשה לו לוותר על הקשר הזה. וחשוב לפרסם את הנתון הזה שאמר אותו חוקר. הוא ערך מחקר, לא רק בארץ, במקומות שונים בעולם, מה קורה כאשר אנשים שבאים מדתות שונות, לאו דווקא יהודי ולא יהודיה, אלא נניח מוסלמי שנושא לאישה נוצריה, או נוצרי שנושא לאישה מוסלמית. מתברר שבקרוב ל-100% מהנישואין האלה הם מתגרשים לאחר שנים ספורות. יש בודדים שמחזיקים מעמד הלאה, אבל בדרך כלל מתגרשים כשההסבר המדעי לעניין הזה, בין כל זוג יש מדי פעם עליות ומורדות, יש לפעמים מחלוקות, כששניים באים מאותו עם, שני נוצרים, זאת אומרת, כלומר נוצרי ונוצריה, מוסלמים ומוסלמית, יהודי ויהודיה, יש את הכוחות להתמודד ומנסים לגשר ולהתקדם הלאה. אבל כאשר באים מדתות שונות, גם כאשר מצד האמת היו יכולים לגשר, אבל מיד צץ העניין הדתי בתוך הדברים. כלומר, המוסלמי אומר לעצמו, עשיתי טעות שהתחתנתי עם נוצריה. הנוצרי אומר לעצמו, עשיתי טעות שהתחתנתי עם יהודיה, וכן על זה הדרך, כי אז, בפרט כשמדובר במי שהתחתן עם מי שלא יהודי והתחתן עם יהודיה, או להפך, הרי אז מיד צף כל הדיבורים שהוא שמע תמיד בדיבורים האנטישמיים שיש בעולם, ואומר לעצמו שכנראה שזה נכון, שאפשר לסמוך על היהודים וכן על זה הדרך. אבל אפילו בדתות שונות, לאו דווקא מעם ישראל, מתברר שהעניין הזה צף בזמנים של מחלוקת, ועלול בקלות להכריע את הכף למצב של גירושין. הרי כולנו יודעים שבעולם כולו, הרגש שיש לפני החתונה הוא לא הרגש שנשאר אצל 90% וכמה מהזוגות לאחר החתונה, הרגע שזה לא נשאר לאורך כל החיים. אז נכון שעכשיו יש את הרגשות המיוחדים האלה שקשה לוותר עליהם, והוא מרגיש אהבה עצומה והיא מרגישה וכן על זה הדרך, אבל חשוב לעורר אותם ולומר להם את האמת, הרי אתה יודע שבעוד כמה שנים הרגש הזה לא יישאר כמו שהוא היום. ואז כשמחלוקת צפה ביניכם, כמו שמצוי אצל כל הזוגות, מיד עולה גם העניין הזה של אני באתי מידת כזו והיא מידת אחרת, ועל פי סטטיסטיקות שנבדקו מדעית, הנישואין האלה קרוב ל-100% הולכים לקראת גירושין. אז מה הוא יאמר? טוב, אז יהיו לי כמה שנים. אבל מה עם הילדים שיוולדו בדרך? למה צריך להכניס אותם לצער כזה גדול? אבל מראש, כשיהודי נושא יהודיה, נוצרי נוצריה, מוסלמי נושא מוסלמית, הסיכוי שלהם לשרוד בחיי הנישואין, שהילדים יגדלו בבית שיש בו אבא ואימא כמו שצריך, הסיכוי הוא הרבה יותר גבוה. שאלתי את אותו חוקר, מה קורה במצב כשבני הזוג אין להם שום זיקה לדת? נכון, הוא מוסלמי והיא נוצריה, הוא יהודי והיא נוצריה, אבל אין להם שום זיקה לדת. הם אומרים, אין לנו שום קשר. מה קורה אז? גם אז הדבר אמור להשפיע? הוא טוען שכן. המחקרים שלו מראים שכן, שגם אם מדובר באנשים לא דתיים, אבל בזמנים של מחלוקת צף העניין הזה שאני באתי מאומה זו והיא באה מאומה אחרת, והדבר מהווה גורם מכריע להתפרקות של הקן המשפחתי עם כל הצער הנלווה לגירושין ולילדים, עם כל המשמעות שמסביב, כספים ומחלוקות וצער, עורכי דין, בתי משפט, למה להיכנס לכל זה? אלא מה, כשאומרים את זה לצעיר שנמצא בזמן ניסיון כזה של התבוללות, התשובה היא תראה, אבל אני מרגיש בתוכי אהבה עצומה ומאוד קשה לי לוותר על כך. כאן צריך לשאול אותו שאלה פשוטה. מה היה קורה אם בת הזוג הזו הייתה אומרת לך שמתחתנים על דעת שלא מביאים ילדים לעולם? גם אז היית מוכן להתחתן? בדרך כלל התשובה תהיה מה פתאום. יש גבול, נכון, אני אוהב, אבל יש גבול עד כמה אני מוכן להקריב. כלומר, אתה גם מבין שבזמנים שיש עניין גדול שעומד על כף המוזניים, אתה יכול להתגבר גם על הרגש הגדול הזה. נכון שהפרידה היא סוג של פצע בלב, אבל הפצע הזה יגליד. יעבור זמן, הפצע יגליד, ואז מכירים את מי שבאמת מתאימה, ומקימים שוב מחדש את הקשר כפי שצריך, אבל הפעם בצורה נכונה. כשיהודי מתחתן עם יהודיה, יהודיה מתחתנת עם יהודי, הקן המשפחתי מוקם בצורה נכונה, הילדים גם לא מבולבלים. היום בעולם ילדים שנולדים לנישואי תערובת מבולבלים לחלוטין, כי האבא חוגג את חנוכה ואמא חוגגת את החגים שלהם, ולעיתים מערבבים בבית את אותם הדברים, והילדים שגדלים, הזהות שלהם לא ברורה, לאיפה אני שייך. גם וגם, הרי יש כאן התנגשות בין הדברים השונים. לכן צריך כמה שיותר להכניס את המודעות הזו, משום מה בתי הספר הממלכתיים בארץ לא מספיק מדברים על כך. וכמה הורים שכשעמדו בפני שבר גדול, כשהבן עמד לפני נישואין עם בת עם אחר, יקעו על חטא ובכו על כך. למה אף פעם לא דיברנו על זה בבית? למה אף פעם בבתי הספר לא דיברו על כך? חושבים שזו גזענות, שהם מדברים על כך שיהודי צריך להתחתן עם יהודייה, כביכול יש בזה איזה סוג של גזענות. גזענות, להבדיל אלף הבדלות, כמו שהיה אצל הנאצים, שרצו לראות באובדנם של אחרים. עם ישראל הוא לא כך, עם ישראל לא גזען, לא מחפש לראות באובדנו של אף אדם אחר, ועד רבה, כפי שהזכרנו את המשנה, חביב אדם שנברא בצלם, הגזענות של הנאצים לא נתנה לאף אחד להיכנס עליהם, גם אם מישהו בא ואמר, אני רוצה להיות כמותכם. עם ישראל לא כך, מוכן לקבל בזרועות פתוחות את כל מי שרוצה להצטרף לעם ישראל, חלילה להגדיר את העניין הזה כגזענות. יש כאן עניין של שימור עם ישראל, להעביר מדור לדור את הלפיד שקיבלנו מאבותינו, לבנות את עם ישראל כראוי, לשמר את העם שהתפקיד שלו לשמש כאור גויים לכל העולם כולו. והניסיון מראה שעם הסברה נכונה, רבים מתוכם שעומדים בניסיון הגדול הזה באמת זוכים. אנחנו בהידברות יכולים להעיד על אין ספור מקרים כאלה שהגיעו אלינו, ויש ביניהם שברוך השם כבר עלו לארץ לאחר שעזבו את הגויה והקימו משפחה לתפארת, וכמה הם מודים לקדוש ברוך הוא שברגע האמת קיבלו את ההסבר הנכון. אגב, נציין, יש הרצאה שנקראת יהודי וגויה לאן, הרצאה שנמצאת בהידברות ותורגמה לשפות רבות. היא הרצאה שמסבירה, שם הכנסנו בהרחבה גם את המחקר של אותו אדם ועוד דברים, שהזוהר הקדוש מדבר על המשמעות ועוד, הכל בצורה מכובדת שלא לפגוע באף אחד בעולם, אבל יחד עם זאת שכל יהודי ויהודייה בעולם ידע. ואמרו לי כאלה שבאמת שלחו קישור להרצאה הזו, אני שוב מציין את שם ההרצאה, יהודי וגויה לאן, הרצאה שנמצאת בהידברות באתר, וכל מי שיודע על מכרים, על כאלה שעומדים בפני ניסיונות של נישואין עם מי שלא יהודי, לא יהודייה, חשוב שיצפו בדברים, ישקלו את צעדיהם לפני שעושים את הצעד הכל כך גורלי הזה, להם ולכל הדורות הבאים אחריהם. והיום, כפי שהציבור יודע, לא רק בחוץ לארץ, הניסיונות האלה נמצאים לפתחם של צעירי וצעירות ישראל. גם כאן בארץ, כמה ניסיונות יש כשפוגשים באדם שאפילו בתחילה לא יודעים שהוא לא יהודי, אבל עם הזמן מתברר כך, ואז הרגש פועל, אבל כשלומדים ומבינים את המשמעות של הדברים, וכמה חשוב עוד מהגיל הרך, עוד מהגיל הרך לדבר עם הורים שישלחו את הילדים למוסדות חינוך תורניים, שלא לפתע בגיל 20-25 יעמדו בפני שוקת שבורה, כשהילד לא מבין בכלל מה רוצים ממנו, כי בעצם מה ההבדל. אבל ילד שגדל במקום תורני, גם אם בעתיד חלילה הוא בוחר בדרך אחרת, אבל לכל הפחות הסיכוי יותר גבוה שהשורשים נשארים, מלווים אותו למשך כל החיים. זו התבוננות בנושא אחד שחשוב לעורר ולהניח אותו על השולחן, כשהלשכה המרכזית מפרסמת את הנתונים הכאובים האלה, שלפני השואה עם ישראל היו 16,600,000, לאחר השואה פחתו ב6 מיליון, והיום אנחנו בסך הכל 14,511,000 יהודים ברחבי העולם. כלומר, הצמיחה מאוד מצומצמת, כשבעמים אחרים הכפילו את מספרם פי 4. דבר שאמור לעורר אותנו לחשבון. ונקודה שנייה, הילודה בעם ישראל וההפלות. יש אנשים שחושבים שדי בשני ילדים או 4 ילדים, כי קשה להם לטפל, ומה יהיה מבחינה כלכלית. וכמו שאמר לי פעם מישהו, כל ילד שאני מביא לעולם, אני רוצה שיהיה לו את כל התנאים הנדרשים, שיהיה לו חדר עם מחשב וריהוט, ויקבל את כל הביגוד שהוא רוצה. והוא חושב שבזה הוא דואג לטובתו של הילד, כשיש לו רק 2 ילדים. והאמת הפוכה לחלוטין. המציאות מראה שמשפחה ברוכת ילדים, הילדים מתפתחים הרבה יותר חכמים, הרבה יותר נבונים, הרבה יותר בעלי יכולת להכיל את האחר, לקבל אותו. יש לזה השפעה אפילו על השלום בית שלהם בעתיד, כי הם למדו לגדול עם אחרים, עם כל השמחה יחד והחיכוכים והריבים, ואיך להתגבר ואיך לגשר. אלה מחקרים בספר מפתחות לחיים, יש לנו פרק שעוסק במשפחה ברוכת ילדים. הבאנו מחקרים שנעשו בעניין הזה, שגם מבחינה השכלתית, גם מבחינה תרבותית, מנטלית, חברתית. ילד שגדל במשפחה ברוכת ילדים הוא ילד שמתפתח הרבה יותר טוב, הגדולים מטפלים בקטנים. אלא מה יאמרו ההורים? בסדר, אז לילד זה יותר טוב, אבל מה איתי? לי קשה לטפל בהרבה ילדים. זו גם טעות. גם בזה המחקרים מוכיחים, ואפשר לדבר, כל משפחה שהיא ברוך השם ברוכת ילדים, אפשר לשאול את ההורים ויעידו על כך, שבדרך כלל הילדים הראשונים, באמת כל ילד, עוד תרחה ועוד מאמץ בטיפול. אבל מהילד הרביעי והלאה, הדברים הולכים ונעשים קלים יותר. כי יש את הגדולים שמטפלים בקטנים, הגדולים שמשחקים עם הקטנים, גם מבחינה כלכלית, המשחקים, הריהוט, הבגדים, יש את הכל בבית כבר, הרבה יותר קל בילדים הנוספים. ואדם שיש לו אמונה גם יודע מה שכתוב בדברי חז"ל, שילד בא לעולם, הוא בא לעולם ופיתו בידו, הוא מביא את הלחם שלו איתו, את הפרנסה שלו איתו, אז ההורים מקבלים. יש גם בספר כרם שלמה של אביו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הרב סלמן אליהו, חיבר מקובל עצום בדורות הקודמים, וחיבר ספר קבלה בשם כרם אליהו, שם פעם המקובל הרב דוד בצרי הראה לי מה שהוא כותב שם, שכל אדם יכול לראות בעצמו, שכשילד בא לעולם, הוא מביא איתו את הברכה שלו. והוא אומר, תראה, כך אומר הרב דוד בצרי, הוא אומר, תראה שאנשים מספרים שכשהילד הזה נולד, קנינו את המוצר הזה שלא היה לנו עד היום. החלפנו את הרכב, או קנינו דירה, עברנו, עשינו. אנשים מספרים, מקשרים התקדמות בחיים לתקופה שנולד בו ילד, הם לא מבינים שזה קשור. אבל הוא אומר שעל פי תורת הקבלה יש בזה קשר גדול. כל נשמה שאדם מביא לעולם, יש בזה ברכה גם של הילד עצמו, גם להורים עצמם, ורואים את זה בשטח. ומלבד זאת, שאלתי פעם אישה שחשבה על הפלה, שיש לה כבר ילדים, רק אמרה שקשה לה עוד ילד, אבל שאלתי אותה, יש לך ברוך השם כמה ילדים. כמה לדעתך שווה מבחינה כספית כל ילד? באמת, מה פירוש? ילד זה מיליארדים. אז עכשיו יש לך הזדמנות לעוד כמה מיליארדים כאלה. ילד זה אוצר. ובכלל, ילד שהוריו רק חשבו על הפלה מסיבה כלשהי והשאירו אותו, בסופו של דבר רואים נחת מהילד הזה יותר מכל הילדים. כי בנשמה הוא מרגיש את ההקרבה שהייתה להורים למענו, ובמשך החיים הוא מתמסר עבורם ועושה, אפילו לא יודע למה הוא עושה את זה, הוא לא יודע שהם חשבו על הפלה. אבל הוא מרגיש בתוכו ומתמסר עבורם ונותן ומעניק. היה רמטכ"ל בארץ, כמדומני שזה מספרים את זה על מוטה גור, כך אם אני לא טועה, ומספרים שאימו, כשחשבה בתחילה להפיל, והרופא אמר לה שהיא צריכה לשלם 10 לירות, היה לה רק 9 והוא לא הסכים, אז הילד הזה נולד. ואמר אחד החכמים שבזכות לירה אחת, עם ישראל קיבל את אותו רמטכ"ל שעשה כל כך הרבה דברים בשביל עם ישראל. היא חשבה באותה שעה מי נמצא אצלה ברחם, מי עתיד להיות, וכמה מנהיגים, כמה גדולים, כמה תורמים לעם ישראל. הגמרא גם אומרת שאין בן דוד בא עד שיחלו כל הנשמות שבגוף. גוף זה אוצר של נשמות שנמצא למעלה, ואין בן דוד בא עד שכל הנשמות האלה ירדו לעולם. נמצא שכל ילד שנולד, יש בזה זרוז הגאולה, יש בזה קירוב הגאולה. כמה זכות יש להורים על כל ילד שזוכים להביא לעולם. ובארץ, משום מה, יש רופאים שלא יודע אם אפשר לקרוא להם בשם רופאים, כשידם קלה על ההדק לבצע הפלות, או הוועדה שמאשרת הפלות, יש הלכות, מתי מותר, מתי אסור. בחלק השני של השו"ת נזר כהן, שם דנו בעריכות בכל העניין הזה מבחינה הלכתית, מתי מותר להפיל, מתי אסור להפיל, זו אחריות עצומה של דיני נפשות, של עם ישראל, של זירוז הגאולה, ולא כל ועדה על כל הצהרה קלה כבר נותנים את היתר הזה, באמת יאמר לשבחם של ארגונים כמו אפרת, כמו מחלקת אימא בארגון הידברות, מחלקות שבאמת ארגונים שפועלים כל כך הרבה בשביל עם ישראל ומצילים אלפי נשמות של ילדים. ואגב, נציין שיש בזה גם תשובת המשקל. אישה שיודעת על עצמה שלא ידעה את חומרת הדבר והפילה בעבר ורוצה לתקן, התשובת המשקל שהיא תציל ילד אחר. ילד אחר שאימו חושבת להפיל, והיא מדברת איתה ומחזקת אותה ומעודדת אותה לשמור על הילד הזה, יש בזה תשובת המשקל, או לתמוך ולחזק את אותם ארגונים שעוסקים בעניין הזה של הצלת ילדים. אז כנגד אותה נשמה שנטלה, היא עכשיו זוכה להביא עוד נשמה לעולם. בימים האלה, בימים האלה ערב יום השואה, כמה חשוב שכולנו נעשה את החשבון נפש עם עצמנו, כמה יכולים לעודד ולחזק ולקרב, לקרב ליהדות, לקרב למשמעות של נישואין בתוך עם ישראל, של הבאת ילדים לעולם, של הימנעות מהפלות, ושנזכה במהרה לגאולה שלמה, לתחיית המתים, אמן.
אמן ואמן. לכן באמת זה נותן משמעות אחרת ליום הזיכרון לקדושי השואה. אנחנו פונים כעת לשאלות המאזינים. אנחנו נציין שהיום אין פרסומות ואין הפסקות. אנחנו נעשה את כל התוכנית בפעם אחת. שואל מאזין של הראשונה, אני יהודי מאמין בשלב מתקדם של התחזקות, הוא כבר שומר שבת, ברוך השם. אבל מטרידה אותי שאלה שאינה נותנת לי מנוח, כיצד ייתכן שאנשים צדיקים, ואפילו ילדים, 1.5 מיליון ילדים, 1.5 מיליון ילדים, נרצחו בשואה בצורה אכזרית כל כך. אני מבין שאינני יכול להבין עד הסוף את החשבונות של בורא עולם, אבל בכל זאת יש איזה כיוון חשיבה שיכול להניח במשהו ידעתי, כך שואל מאזין.
המשפט שנוסף בשאלה שכבני אדם אנחנו לא יכולים להבין עד הסוף את החשבונות של בורא עולם, משפט מאוד חשוב, מאוד יסודי, כי כבר אמר אחד מחכמי ישראל על הקדוש ברוך הוא, אילו ידעתיו הייתיו. אם הייתי יודע, שם הוא דיבר מבחינת לדעת את המהות האלוקית, את כל החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אז בעצם אנחנו כמו, אבל אנחנו לא כמו, מבינים שהוא נעלה מאיתנו וחשבונותיו רבים ועצומים ועמוקים ורחבים. אבל יש נקודה באמת שמרן הרב עובדיה יוסף העלה אותה באחד השיעורים בעבר, שרק הנושא של גלגולי נשמות יכול להסביר לנו כבני אדם את כל העניין הזה של צדיקים או ילדים. הרי צדיק עוד נאמר אולי יש לו איזה חטא מסוים שאין צדיק בארץ שיעשה אותו ולא יחטא, ועדיין תמיהה גדולה על כל העניין הקשה הזה, אבל כשמדובר בילדים, הרי ודאי שילד הוא נשמה טהורה, הוא לא עשה שום חטא, ואיך ייתכן שילד נהרג, והשאלה הזו הוא לא רק על השואה שנרצחו באכזריות כזו, גם בזמננו כשרואים ילד שנפטר ממחלה מסוימת, או מקושי כלשהו של סבל מסוים, או פיגועים, דברים שונים שהשם ירחם ויציל את עם ישראל מכל הדברים האלה. גם אז השאלה עולה, מה הוא כבר עשה, למה הוא היה צריך לקבל את הדבר? התשובה היחידה היא רק גלגולי נשמות. חכמי הקבלה מסבירים שנשמות של צדיקים שנשאר בהם דבר קטן לתקן ועדיין לא תוקן, הנשמות האלה חוזרות לעולם, וכשילד נפטר יש לנו ודאות גמורה שמדובר בנשמה של צדיק שנשאר לה רק דבר קטן לתקן. כי הרי הוא ילד, אז וכשנפטר בגיל הזה, כשעדיין לא הגיע לגיל של חיוב במצוות, אז אין לו אבונות. מהגלגול הזה ודאי שאין לו אבונות. היה לו דבר קטן לתקן ותיקן, אז אדרבה, הדבר מראה על גדולתו מהגלגולים הקודמים. והאריזל כבר ציין שעוד לפני ביאת המשיח יהיה דור שמבחינת שכבר אין זמן שמשיח צריך לבוא ונשמות צריכות להגיע לשלמותן ולתיקונם, אז באותו דור יהיה הרבה סבל, יהיה הרבה צרות, וכולם יבהלו ממה שקורה. אבל בתוך הקושי הגדול הזה, מסתתר אותו עניין של תיקון מושלם לכל אותן נשמות שזוכות מיד לעלות למחיצתן העליונה בגן עדן העליון.
שאלה נוספת, גם כן קצת קשורה לימים אלה שאנחנו עוברים כעת. בשבוע הבא יציינו בישראל את יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה. האם אפשר להגדיר את חללי מערכות ישראל ופעולות איבה כהרוגי מלכות?
הגמרא בפסחים מספרת שבנו של רבי יהושע בן לוי חלה והגיע למצב למה שהיום קוראים מוות קליני, ושוב חזר לחיים. כשחזר לחיים אמר לו אביו, מה ראית למעלה? אמר לו, ראיתי עולם הפוך, עליונים למטה ותחתונים למעלה. כלומר, אנשים שמעריכים אותם בעולם הזה והם שחקנים ובעלי שם וכולם מתרגשים מהם, אבל אם אין להם תורה ומצוות, אז שם אני רואה אותם למטה, לא כמו הכבוד שהם קיבלו כאן, אלא הפוך. ואילו אנשים שכאן בעולם הזה היו שזלזלו בהם, כינו אותם בכינויי גנאי, שהם חיים על חשבון החופה הציבורית וכן על זה הדרך, אבל הם אנשים שהם באמת עובדי השם כראוי, שם אני רואה אותם למעלה. אז אמר לו, עולם הפוך ראיתי. אמר לו אביו, רבי יהושע בן לוי, בני, עולם ברור ראית. אדרבה, כאן זה העולם השקר, עולם ההפוך, שם זה האמת. ובמהלך דבריו אמר לו גם, שמעתי שם בעולם האמת, ששמע שהיו אומרים, הרוגי מלכות, אין אדם יכול לעמוד במחיצתן. והגמרא מסבירה מה זה הרוגי מלכות, כגון הרוגי לוד, כלומר, אנשים שמתו כדי להציל את עם ישראל, אנשים שמתו, כך מסבירים המפרשים, אדם שמת לא רק כדי להציל, אלא מעצם היותו יהודי. אם הוא נהרג בגלל שהוא יהודי, הרי אין אדם יכול לעמוד במחיצתן. כלומר, בעולמות העליונים יש מדרגות מיוחדות, יש החלות, החלות, ואדם שנהרג בגלל שהוא יהודי, הרי ודאי שכל אותם שיצאו להגן על עם ישראל, או נהרגו בפיגועים, כל אלה ודאי שהם בכלל הדבר הזה של אותם שנהרגו בגלל שהם יהודים. שהרי אם הוא לא היה יהודי, אף אחד לא היה רוצה להזיק לו, היו משאירים אותו. כל מה שפגעו בו והרגו משום יהדותו. אדם כזה מדרגתו גבוהה ביותר. יש גם במדרש תהילים על הפסוק, דורש דמים אותם זכר ולא שכח צעקת ענבים. ושם המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא לא שוכח את דמן של ישראל מיד אומות העולם, ולא דמן של צדיקים בלבד, אלא כל מי שנהרג בימי השמד, כל מי שנהרג בתקופה שהגויים באו על עם ישראל בגלל שהם יהודים, כל אלה נכללים בכלל הפסוק הזה של דורש דמים אותם זכר ולא שכח צעקת ענבים, שם חז"ל מציינים את רבי עקיבא ועוד אחרים, שהקדוש ברוך הוא תובע את אלבונם ואת דמם מיד כל אותם שטבחו בעם ישראל. כמובן שגם בהיכל הזה עצמו של הרוגי מלכות יש מדרגות מדרגות של אדם ששמר יותר, אדם ששמר פחות, אבל ודאי שמעלתם גדולה ועצומה ושנזכה לראותם במהרה עמנו בתחיית המתים.
אמן ואמן. שאלה נוספת קצת גם כן קשורה לזמן הזה. אפשר אשמח לקבל חיזוק מערב לקראת זמן קיץ. סיימתי את זמן חורף, מציין אותו בחור ישיבה, זמן חורף ארוך בישיבה באיזשהו משבר קטן. כך כותב הבחור.
יש לרב וולבה בעלי שור פרק שמומלץ מאוד לכל בן תורה שילמד את הפרק הזה, פרק שנקרא ימי אהבה וימי השנאה. הרב וולבה מציין שבדרך כלל ישנה תחושה של עובד השם שהכל צריך להיות תמיד ברצף של עלייה. כמו קו עולה חלק ללא שום משברים, ללא שום שינויים. אומר הרב וולבה, הוא מביא שם דברי רבנו תם בספר הישר, שכל עובד השם צריך לדעת ש... טיבה וטבעה של העבודה הרוחנית שהיא בנויה מתנודות. יש ימים של אהבה, כך הוא קורא לזה, ימים של אהבה שאדם מרגיש להט פנימי להתקרב לקדוש ברוך הוא, שאיפות וכל כולו הוא רוצה לעסוק בתורה ותפילות, והוא רואה שהוא מתקדם בלימוד שלו, בלימוד מוסר, בעבודת המידות. נפלא מאוד, ינצל את ימי האהבה כדי להספיק בזמן קצר, מה שבזמנים רגילים היה אמור לקחת לו פרק זמן ארוך, עכשיו הוא כולו בלהט ועם כל המנוע האדיר הזה, בפרט בימי הנערות, בימי הבחרות, אדם שלוקח את החום ואת המרץ של ימי הנאורים, ועמל בתורה וגדל בתורה, כשאין עדיין את העול של משפחה, של אישה וילדים, יכול להגיע לגדולות ונצורות. אבל יש ימים שבהם האדם לפתע מרגיש דעיכה, הוא פתאום מרגיש שאין לו את המרץ שהיה לו לפני, ואין לו חשק כל כך ללמוד. הרב וולבה מביא שם את דברי ספר הישר, שבימים האלה חלילה מלהישבר. כי באותה שעה, מה בעצם התחושה? הוא כבר דמיין שהוא תמיד נמצא בפסגות, ברקיע השביעי. פתאום הוא רואה את עצמו נמצא במקום כזה נמוך, הוא מרגיש משבר. צריך לומר לעצמו שזה טבעה של העבודה הרוחנית. יש זמנים של תנופה של עלייה, יש זמנים של רגיעה. אז מה יעשה בימים האלה של הרגיעה? שילמד מה שהוא יכול ללמוד. אין לו את המרץ ללמוד כמו שלמד לפני, אז ילמד יותר ברוגע, אבל שלא יגיע חלילה לייאוש. ושוב הוא אומר שלאחר מכן מגיעים זמנים שהאדם מחדש כנשר נעוריו, שוב פתאום מרגיש שנדלק לו משהו מבפנים, ועוד הפעם הוא עולה ומתרומם, אבל בסך הכל הוא נמצא בעלייה. כלומר, גם כשיש את התנודות האלה, לא להיבהל. זה כמו קו שהוא עולה, ותוך כדי העלייה יש בו זעזועים של עליות וירידות, אבל בסך הכל הוא נמצא במגמה של עלייה. לכן, לנצל את הזמנים, להתקדם כל זמן חדש, זה כמו קימה בבוקר. הסבירו שכל מה שהקדוש ברוך הוא הטביע את השינה בעולם. יש לכך כמה סיבות, באחת התוכניות הקודמות דיברנו על כך, אבל אחת הסיבות שיקום בבוקר ליום חדש, לדף חדש, וכך גם לאחר בין הזמנים, כשחוזרים שוב ללימודים, יאמר לעצמו, אני רוצה להיות אחד מגדולי ישראל, ויזכור כלל שמי שלומד כמו כולם, יוצא כמו כולם. מי שלומד יותר מכולם, משקיע יותר מכולם, הוא גם יוצא יותר מכולם. כי ההצלחה נובעת מהעמל ולא מהכישרונות. יש בעלי כישרונות מפורסמים, שמרוב שהיו בעלי כישרונות, הרגישו שלא צריך להשקיע הרבה. ועם השנים דאחו. ויש אחרים שלא היו בעלי כישרונות, אבל להם רצון אמיתי, והשקיעו ועמלו, ודווקא הם שהפכו להיות מאורות גדולים בעם ישראל. ולכן ההזדמנות כעת, כשבין הזמן היא מסתיים וחוזרים שוב לזמן, לחזור ביתר סעט וביתר עוז, ויאמר לשבחו של הבחור שבאמת העלה את הנושא ופנה ולא מרח את הדברים והשאיר אותם, אלא באמת אכפת לו ורוצה, ונאחל לו שבעזרת השם הוא וכל בני התורה ששווים לספסל הלימודים, שיעלו ויצליחו ויהיו למורות גדולים בעם ישראל.
שאלה נוספת שמגיע אלינו, כותב בחור ישיבה, התווכחנו בישיבת בין הזמנים עם אדם שלומד תורה בהירור, מבלי להוציא את הדברים בפיו, מקיים מצוות לימוד תורה, וכן מעדין באדם ששומע שיעור בהלכה, זאת אומרת שיעור מוקלט, האם הוא גם כן נקרא לומד תורה?
שולחן ערוך הרב כותב שבאמת כך, אדם שלומד בהרהור בלבד, ולא מוציא את הדברים מפיו, לא מקיים מצוות לימוד תורה. אלא אם כן, תוך כדי שהוא לומד ומוציא את הדברים מפיו, היה צריך לעצור כדי להתבונן בדברים, לחשוב עליהם, לעיין בהם, אז כל זה נחשב כלומד תורה. אבל אם הוא לומד תורה רק בהרהור, אין בזה מצוות לימוד תורה, כי צריך להוציא את הדברים מפיו. כדבריו יש עוד מכמה האחרונים שכתבו, כמו הפני יהושע, קרן אורה, במסכת ברכות בפרק ראשון. אבל לעומתם רואים בראשונים, כמו ספר היראים והריטווה ועוד, שרואים בדבריהם אחרת, שגם אדם שלומד בהרהור מקיים מצוות לימוד תורה. אם נסכם את הדברים, יצא כך, בלי להיכנס כעת לבירור והליבון של כל הסוגיה המאוד נרחבת הזו, כידוע מוני המצוות מונים ככותרת מצוות עשה אחת, גם כשהיא כוללת בתוכה כמה וכמה מצוות עשה. כמו למשל אפשר לראות בחפץ חיים שהוא, כשמדבר על עניין של לשון הרע, מתחת הכותרת של שמירת הלשון, מונה הרבה מצוות עשה, מצוות לא תעשה, אבל כל אלה תחת אותה כותרת. הרמב״ם מנה את מצוות תלמוד תורה כמצווה אחת, אבל מתחת הכותרת של תלמוד תורה יש כמה וכמה מצוות. יש כאלה שכתבו שאפילו מצוות ברכת התורה היא מדאורייתא ונכללת במצווה הזו של התלמוד תורה, אף על פי שמדובר בברכת התורה. בפסוקים עצמם בתורה יש מצווה ללמד, ושיננתם לבניך, ולימדתם אותם את בניכם, לדבר בם. יש מצווה של ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, שאתם עצמכם צריכים ללמוד ולשמור. בפועל, יש מצב שבו האדם מקיים את כל מצוות העשה שכלולות בעניין הזה של לימוד תורה, כגון שהוא מלמד את בניו ומוציא את הדברים מהפה. ולא רק את בניו, גם את תלמידיו. בספרי כתוב על ושיננתם לבניך, שבניך זה לא רק הבנים שלך, אלא גם תלמידיו של האדם נקראים בניו. וכשהוא מלמד אותם, הוא מקיים מצוות עשה מהתורה של כל המצוות שהזכרנו, גם ודיברת בהם, כי הוא מדבר, הוא מוציא בפיו, הוא גם מעיין בדברי תורה באותה שעה, מעביר לדורות הבאים. יש גם את הפסוק שנאמר ליהושע, והגית בו יומם ולילה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. שאגב נציין שהגאון מבילנה בהלכות ברכת התורה בסימן ממזיין, לומד מהפסוק הזה, והגית בו, לא כמו שולחן ערוך הרב, הוא לא מביא אותו, אבל הוא כותב שאם כתוב והגית בו יומם ולילה, והגיה פירושה בלב, שהרי נאמר והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי, זה הגיון ליבי, הגיה זה בלב, כשכתוב והגית בו יומם ולילה, נמצא שמקיים מצוות עשה של לימוד תורה, גם כשהוא רק מהרהר בפיו, לא כמו הפני יהושע ושולחן ערוך הרב ואחרים, כך לומד הגרא, וכמו שהזכרתי יש גם ראשונים שרואים בהם כדברי, כדעת הגרא, על כל פנים למעשה כך. אדם שגם מוציא את הדברים מהפה וגם מלמד את ילדיו, מקיים באותה שעה את כל המצוות עשה שיש בזה שכלולות בלימוד תורה, או בניו או תלמידיו. אדם שהוא לומד לעצמו, מוציא מהפה, אז אמנם הוא לא מקיים באותה שעה את מצוות עשה של ולימדתם אותם את בניכם, אבל הוא מקיים מצוות עשה, ודיברת בם, מקיים מצוות עשה שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגיד פה, שכתוב ביושע, אבל דנים אותו גם כמצווה. כל זה נכלל כי הוא גם מהרהר בדברי תורה וגם מוציא מפיו. אבל אדם שרק מהרהר בדברי תורה, הוא אמנם מקיים מצוות עשה מהתורה של לימוד תורה, אבל הוא מפסיד את החלק השני של להוציא את הדברים מהפה, של הדיבור בדברי תורה. לכן, הנכון הוא כך. ככל שהאדם יכול בשעת הלימוד להוציא את הדברים מהפה, בפרט אם משמיע לאוזניו, שהגמרא אומרת שכשמשמיע לאוזניו זה גם עוזר לזיכרון. הרבה שואלים, איך אני אעשה כדי לזכור את הלימוד? והגמרא אומרת שכשאדם מוציא את הדברים בפיו, יש בזה גם זיכרון, כלומר, המהר"ל מסביר שהמוח שומע את הדיבור שיוצא מהפה, אז הכוח הזוכר שבמוח, כך הוא קורא לזה, הכוונה ליכולת הזיכרון, הכוח הזוכר קולט את הדברים שיוצאים מהפה, והדברים נחקקים בו יותר מאשר אם הוא רק ממלמל, אפילו שמוציא מפיו, אבל אם הוא לא שומע באוזניו את מה שהוא מוציא מפיו, לא נחקק לו בזיכרון, הוא ישכח את זה מהר. כשהאוזן שומעת, הוא חוקק בזיכרון. ואדם כבר תורח לשבת וללמוד, אז למה שלא יוציא את זה מהפה? ירוויח לזכור את הדברים. זה קצת מאמץ, אבל כדאי. מלבד העניין של הזיכרון, מרוויח גם את הקיום מצוות עשה יותר בהידור. אבל למעשה, גם אדם שהוא רק מהרהר בדברי תורה, מקיים מצוות עשה של לימוד תורה. לכן, אדם ששומע מקלטת, מקיים מצוות עשה של לימוד תורה, כי באותה שעה הוא מהרהר בדברי תורה, כששומע את ההלכות. אדם ששומע שיעור חי, עוד יותר טוב. יש תוספות במסכת ברכות, שכותבים שבמעמד הר סיני, כשעם ישראל שמעו את הדברי תורה, יש לזה דין של שומע כעונה. כלומר, רואים ששומע כעונה לא רק בברכות, שאדם מברך ומוציא את חברו ידי חובה, או במצוות מסוימות, אלא גם בלימוד תורה, כשאדם שומע בשיעור דברי תורה, יש בזה גם דין של שומע כעונה. אז אם נסכם את הדברים בדירוג, המעלה הכי גדולה כשהוא מלמד אחרים, המעלה השנייה כשהוא מוציא מפיו ולומד בעצמו, או כששומע שיעור תורה ממי שמוסר אותו באופן חי, והמדרגה השלישית, מהרהר בדברי תורה או ששומע הקלטה של דברי תורה, שגם בזה יש דין של מצוות עשה של לימוד תורה, מדין מהרהר בדברי תורה.
שאלה נוספת שמגיעה אלינו, ראיתי בספר הצופן, על האותיות, על האותיות ושם האדם של הרב, בפרק עוסק בשם האדם, ששם נטלי הוא שם שיש בו קשיים יותר מהרגיל. אני באמת חשה בכך, זאת אומרת, קוראים כנראה לשואלת נטלי, אני באמת חשה, היא כותבת, על אף שאינני מבינה את הקשר שבין שם האדם לבין מצבו בחיים, אשמח לקבל הסבר לקשר זה, והצעה או עצות מעליי לעשות.
כבר בחומש בראשית רואים את השפעת השם של האדם על הגורל של האדם, כך רואים כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שרי אשתך לא תקרא שמה שרי כי שרה שמה. ולאחר מכן הוא אומר לו, גם ברכתי אותה ונתתי לך ממנה בן, כלומר על ידי שינוי השם משרי לשרה, היא תוכל ללדת. לכאורה מה הקשר? אבל ידוע, הגמרא אומרת, וספר מפורסם, ספר יצירה, שעוסק בסוד האותיות. בעצם כל הספר שלנו, הצופן, על סוד האותיות, שבו הקדשנו פרק שלם לכל אות, מה המשמעות של האות, בסוף הפרק אם האות נמצאת בשם האדם, על מה כדאי לו לתת יותר דגש, הכל מבוסס על דברי חז"ל, גם בספר יצירה וגם בספרי המקובלים, שירחיבו בעניין הזה של סוד האותיות. כי לכל אות יש כוח רוחני שונה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את העולם באותיות. מה פירוש ברא את העולם באותיות? נאמר את הדברים בקצרה, נגר לוקח כלים כדי לבנות את השולחן, בנאי לוקח כלים כדי לבנות את הבית. על דרך המשל, הקדוש ברוך הוא לקח כלים רוחניים שהוא כמובן יצר אותם, ובהם הוא השתמש לברוא את העולם. העולם כולו מורכב מצירופי אותיות. כל אות יש לה כוח רוחני שונה. כך מוסבר שם בספר יצירה, במשנה הראשונה, שבכל אות יש את הכוח הרוחני שנמצא באות בשלושה מסלולים. צורת כתיבת האות, כלומר הצורה הגרפית של האות, אופן הגיית האות, א', ב', ג', א' מלשון אלוף, ב' מלשון בית, ג' מלשון גומל, וכן הגימטריה, הערך המספרי של האות. אלה שלושת המסלולים שנמצאים בכל אות, וכולם נובעים משורש אחד. השורש הזה יכול האדם לקחת אותו לטובה, ויכול לקחת אותו לכיוון אחר, אבל השורש ביסודו הוא שורש ניטרלי, כוח שנמצא בכל אות. הצירוף של האותיות, ויומר אלוקים יהי אור ויהי אור, פירושו, מה זה יהי אור? שהכוח הרוחני שלה, שתמון באלף, והכוח הרוחני שתמון בוו, וכך שתמון ברש, שלושתם יצטרפו יחד, והתוצאה במציאות יהיה אור. כלומר, האור עשוי מאלף וו ורש. וכך כל השפה העברית, כמו שאומרים המקובלים, שהשפה העברית היא שפה הסכמית, היא שפה מהותית ולא הסכמית. כל השפות הן שפות הסכמיות. כלומר, אנשים יכולים לסכם על מילים חדשות, להמציא מילים. זה בכל השפות האחרות. אבל העברית שבה נברא העולם, היא שפה מהותית. כל מילה מבטאת את המהות של הדבר. אי אפשר להחליף בין מילים במשמעויות. לחמור אי אפשר לקרוא סוס, ולסוס אי אפשר לקרוא חמור. ובשפות אחרות אין שום בעיה, תחליף את המילים, רק שכולם יבינו וידעו למה אתה מתכוון כשאתה אומר את אותה מילה. בעברית המילה היא מהותית. ובאמת כל האנושות דיברה בשפה העברית עד מגדל בבל. ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, כולם דיברו בשפה העברית. קין נקרא קין מלשון קניתי, זו מילה בעברית. אדם מלשון אדמה, זו מילה בעברית. וכן על זה הדרך. עד מגדל בבל שבו הקדוש ברוך הוא בלל את שפתם ונוצרו השפות השונות בעולם. על כל פנים, כל אות יש לה כוח רוחני, יש לה משמעות. כשקוראים שם לילד, בעם ישראל ידוע ששם הילד הוא לא רק אמצעי לזיהוי, אלא מחברים אותו לאותם צינורות שפע רוחניים של, אם קראנו לו יעקב, חיברנו אותו ליוד, לעין, לקוף ולבית. ואז הוא מושפע מההשפעה של אותם אותיות. שם בספר הצופן הקדשנו פרק שלם לכללים, איך לבחור שם לילד, איך להעדיף. יש כאלה שקוראים היום שמות מחודשים שיש להם רק שתי אותיות, וזה חבל. קוראים לילד רן למשל. הוא קיבל שתי אותיות, אין לו מספיק צינורות שפע, וזה שם חדש. יש שמות שהם בכל מקרה שמות טובים, כמו דן, גד, אלה שמות של השבטים הקדושים. אז יש לזה השפעה טובה, תמיד יש להעדיף את השמות של גדולי ישראל. כך כתוב כבר במדרש, שאבותינו היו בקיאים ברוח הקודש, והיו קוראים שמות על פי רוח הקודש. אנחנו שלא בקיאים ברוח הקודש, קוראים על פי מה שאבותינו קראו. כמה טוב להעדיף תמיד את השמות של גדולי האומה, כמו האבות, השבטים, האימהות וכן על זה הדרך. תמיד טוב לתת שמות לילדים. אבל גם אם מתעקשים על שמות מחודשים, אבל כדאי לראות, לדעת את הכללים, איך לבחור שם לילד, ויש שמות שבאמת רואים בהם קשיים. כמו השם שהזכירה השואלת, השם נטלי, לא בהכרח, חשוב גם להדגיש שלא שהכל מתחיל ונגמר בשמות. הגורל של האדם מושפע מהרבה דברים, מושפע הרבה ממה שנגזר עליו לפני שנולד, מצד גורלו, ממעשיו בעולם הזה, מהסביבה שהוא גדל בה, יש המון המון השפעות על האדם. אבל שם האדם הוא גם, יש לו השלכה גדולה, יש לו השפעה גדולה, לכן צריך לתת את הדעת גם לקרוא לילדים בשמות טובים, ואדם שכבר נקרא בשם מסוים, לא יזדרז לשנות את השם, גם אם אמרו לו שהשם הזה הוא לא טוב, עד שבאמת יתייעץ עם אנשים שמבינים בשמות. בדורנו יש לנו את אחד מגדולי הדור, הרב חיים קניאבסקי שליטה, שהרבה שואלים אותו על שמות, ואם הוא אומר לשנות שם, אז אפשר להיות רגועים, לא כמו שיש כאלה שהולכים מכל הבא ליד, ושואלים אותו אם לשנות ומשנים. שינוי שם זה שינוי הגורל, יש בזה השפעות גדולות על אותו אדם. האחריות בזה היא עצומה. לכן, גם כשמרגישים צורך לשנות שם, תמיד צריך להתייעץ עם גדולי ישראל, ורק כשמקבלים באמת הנחיה מגדולי ישראל לשנות או להוסיף שם, אז אפשר להיות רגועים שכך ראוי ונכון לעשות. לכן, אם נסכם את הדברים, אדם שרואה קשיים, ראשית, חשבון נפש, מה צריך לשפר, להתקרב לקדוש ברוך הוא, תורה, מצוות, מעשים טובים, עבודת עמידות, ויחד עם זאת לתת את הדעת גם על השם, ולהתייעץ עם גדולים, האם נכון לשנות.
אנחנו מסיימים כאן, תודה רבה כבוד הרב, אנחנו נודה לא עוסקים במלאכה. לפני כן נציין לשבוע הבא שמאזינים שמעוניינים להעביר שאלות, נעלה אותם בעזרת השם כאן בתוכנית, יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, 1-6, מקליטים את ההודעה, אנחנו שומעים אותה ובעזרת השם מעלים אותה כאן. אפשר כמובן גם בפקס 03-616-4477. אנחנו סיימנו, נקווה בעזרת השם שהשיעור היום, התוכנית הזו, תהיה לזכרם של 6 מיליון שנרצחו בשואה הארורה. תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה, שיהיה בשורות טובות לכלל ישראל.
אמן ואמן.
לילה עוד ארוך, האוויר נגמר לאט לאט, ואין עוד אור. שקיעה חלפה, ענני שלווה חוללו סופה, כחורף קר עיניו סימה שיש מחר. והדמעות זולגות כמו הגשם, אין לו מרפות. מתוך האפלה נגלית לי קרן אור משום מקום, זה עוטף אותי בחום. וכשהדלת נעולה ואין לאן לחזור, אז אזכור בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה שלו. הימים חולפים, אין בהם שינוי, אין מטרה להתמודד, לכבוש פסגה, אין סיבה לחלום על אותו עתיד. אותה תפילה ליום חדש, מלא תקווה. והדמעות זולגות כמו הגשם, אין לו צרור. מתוך האפלה נגלית לי קרן אור משום מקום, זה עוטף אותי בחום. וכשהדלת נעולה אז אזכור בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה שלא. מתוך האפלה נקלט לי קרן אור משום מקום, זה עוטף אותי בחום. כשהדלת נעולה ואין לאן לחזור, אז אזכור בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה של אור. מתוך האפלה נקלט לי קרן אור משום מקום, עוטף אותי בחום. שהדלת נעולה ואין לאן לחזור, אז אזכור בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה של אור.